מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אין ברירה. השקנו תוכנית תמריצים לעסקים ב-150 מיליארד שקל כי אין ברירה. סגרנו את המשק כי אין ברירה. רכשנו אג"ח קונצרניות כי אין ממש ברירה. תקבלו כסף מזומן לחשבון הבנק שלכם, נו, אתם יודעים כבר, אין ברירה. אין לכם גם לאן לחזור מחל"ת, אז פה אין ברירה, צריך לפטר. אז ברוכים הבאים לפרק ה-111 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם אורי גרינפלד הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז אנחנו בפרק מיוחד של דווקא כן כמה ברירות נציג לכם, אולי נשתדל. בחרנו 4 דברים בעצם שיקבעו לדעתנו את עומק המשבר הכלכלי שאנחנו חווים, ומה בכל זאת אפשר לעשות מהתוכניות הכלכליות שמעוררות סערה, דרך הגרעונות התופחים של המדינות וגם כמובן שלנו, ועד לשוק העבודה, וטיפה טיפה לבעיות הבריאותיות שאנחנו, כידוע, רופאים, אנחנו ממש לא. אז טוב, אני מציע שישר נתחיל, כי יש לא מעט, ונתחיל מהחלק האחרון, הכרונולוגי האחרון שקרה בכל הסיוע, וזו התוכנית הכלכלית שאתמול ביום רביעי בערב הציג ראש הממשלה ושר האוצר לחלק מזומן כסף לחשבון לאנשים, וכמובן מ-750 שקלים עד 2,000 ו-3,000 שקלים. תראה, הרבה ביקורת הייתה על התוכנית, וכמובן, וזה בסדר, אבל תראה, אני רוצה לקחת אותך, זה כמובן לא הפעם הראשונה שעשינו, שיש את התוכנית הזאת, ודיברנו על זה לא מעט גם עם ארצות הברית, שגם עשתה את זה, ויש פה, שוב, אני, תשמע, יש, אני כל הביקורות שאני, יש פתרון יותר טוב? זאת אומרת, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, הממשלה אומרת לעצמה, תקשיבו, אנחנו לא יודעים איך לחלק, אין לנו, לא יודע, יכול להיות שטעינו ב-72 שנים שאנחנו, זה, לא יודעים למי מגיע ולמי לא, ואין לנו זמן עכשיו לעבור 9 מיליון, 9.5 מיליון תושבים, ולהגיד לך מגיע, לך לא מגיע, לך מגיע 3,000, לך 2,000, לך 500 שקלים, לך לא מגיע בכלל, אתה צריך לשלם. וזה, בוא ניתן כסף לכולם.
כן. זה מורכב כי הביקורות באמת נשמעו ביומיים האחרונים, ואפשר לקחת את זה לכל כיוון, אבל אני בדרך כלל גם אוהב קצת להביא את הזווית השונה, אז אני בעיקר רוצה לתת ביקורת על הביקורת. א', תמיד יש פער בין הרצוי למצוי. מה אפשר ומה כדאי. אז האם זו התוכנית הטובה ביותר? ברור שלא. האם זו התוכנית הטובה ביותר במסגרת המגבלות? יכול להיות שכן. עכשיו, האם המגבלות האלה חייבות להיות? כמו שאתה אומר, האם זה צריך, האמירה הזאת שיקח לנו המון זמן, שבועות, אולי חודשים, להעביר את הכסף למי שצריך? למה זה צריך לקחת שבועות וחודשים? למה זה לא פשוט, אנחנו אומת הייטק, אלוהים ישמור.
רגע, אתה מדבר על התוכנית הזאת שיקח, כי לא ייקח פה שבועות.
לא, זה ייקח מאוד מהר. להעביר מענקים לכל אזרח במדינה, זה קל. להעביר למי שנפגע בתלות בכמה הוא נפגע וכן הלאה, זה מאוד מסובך, זה לא אמור להיות כל כך מסובך, זה מסובך בישראל יותר ממקומות אחרים בעולם, מסיבה פשוטה שבסוף הנתונים מפוזרים בכמה וכמה רשויות שלא ממש מדברות ביניהם, והמון בירוקרטיה בין לבין, מישהו צריך לנהל את זה בצורה יעילה יותר, עוד פעם, אנחנו אומת סטארט-אפ, אנחנו אמורים לדעת לנהל דברים כאלו. אבל אני שם את זה בצד. במסגרת מה שיש כרגע, זו דרך הכי קלה והכי מהירה להעביר כסף. עכשיו, הביקורת שלי בעיקר על אותם מבקרים, ושמענו המון מאתמול בלילה, והוואטסאפ שלי מפוצץ, והפייסבוק מפוצץ, וכולם אומרים בסוף את אותו דבר. למה להעביר לאנשים שלא צריכים כסף? זה בא על חשבון אלו שכן צריכים. האמירה הזו, בהגדרה, היא לא רלוונטית, אני חושב. ואני יודע שזה נשמע מוזר, כשכלכלן אומר כאלה דברים, אבל אני אסביר למה. האמירה הזאת בעצם לוקחת בחשבון שיש איזושהי עוגה שהיא סגורה. יש איזושהי כמות כסף שהממשלה יכולה לחלק, וברגע שנותנים לאנשים שעובדים ומרוויחים ואפילו קיבלו בונוס השנה, נותנים להם 3,000 שקל למשפחה, זה בא על חשבון, בסוף בגלל שיש כמות כסף סגורה לחלק, זה בא על חשבון מישהו אחר. העניין הוא שזה לא נכון שיש כמות כסף סגורה לחלק. זה נכון בימים רגילים, יש תקציב, יש מסגרת הוצאות, לא רוצים לפרוץ את התקציב, יש יעד גירעון. כל הדברים האלה לא רלוונטיים כרגע. הממשלה תוציא כמה שהיא יכולה, היא תוציא, לא כמה שהיא צריכה. זה שיתנו עכשיו לאנשים שלא צריכים כסף 2,000 שקל, זה לא ימנע מלתת למי שכן צריך כשיוכלו לתת. זה לא שלא ייתנו כי אין כסף. לא ייתנו אולי כי הבירוקרטיה מאוד בעייתית ולא מצליחים למצוא את הדרך להעביר את המענקים בצורה מלאה למי שצריך. אבל זה לא, אין פה מגבלה של כסף. זה לא באמת משנה, ואני חושב שאף אחד בממשלה לא מסתכל היום על האם הגירעון יהיה 11.5% או 12.2%. זה לא רלוונטי. לא אכפת כרגע לממשלה מה יהיה הגירעון, כמה חוב צריך לגייס. בנק ישראל, תכף נדבר גם עליו, מאפשר לממשלה לגייס כסף בריבית נמוכה, בניגוד למה שאמר אתמול ראש הממשלה, לא, זה לא בזכותו, זה בזכות בנק ישראל שקונה את אותה נגרות חוב שהממשלה מנפיקה, ולכן אין פה, ההוגה היא כרגע, לפחות לטווח האחרונה בקצר, אין סופית. עכשיו, אני אחריג ויאמר, דיסקליימר, שלא נקבל עכשיו גם בפייסבוק עוד 400 תגובות נאצה, ובטח מידידיי הכלכלנים, ברור שההוגה היא לא אינסופית לתמיד, ברור שמתישהו צריך לשלם על כל הכיף הזה, אבל מתישהו כרגע הוא רחוק, האי ודאות היא כל כך גבוהה היום, שאני חושב שבסוף, ודרך אגב, אתה רואה את זה בכל העולם, כרגע אין שום משמעות לכמה כסף אתה מוציא. תוציא. זה שיחלקו עכשיו 2,000 שקל למשפחה, 3,000 שקל למשפחה, זה לא יבוא על חשבון המענקים לעצמאים, או על חשבון אבטלה למי שצריך, או על חשבון תוכניות אחרות שעוד יעשו אם יעשו, זה רק בנוסף.
רגע, 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 אז תגיד לי למה, אוקיי, אז כמה אנחנו מחלקים 2,000-3,000 שקל, למה שלא נחלק 40,000 שקל?
שאלה מצוינת, קודם כל. באמת למה? דרך אגב, בארצות הברית זו הגישה. לא חילקו 40,000 שקל לכל אזרח, אבל אותם עסקים שהיו צריכים עזרה, מה שפה אנחנו יודעים שלא ממש עובד, מענקים כאלו לעסקים בקשיים, בארצות הברית אתה ממלא 3 טפסים באונליין, ואתה מקבל בוכתה, לא 7,500 שקל. אתה מקבל הרבה כסף בבת אחת, בעצם באה הממשלה ואומרת לך, העסק סגור, בסדר, לחצי שנה הקרובה יש לך כסף, תהיה רגוע. עכשיו, האם הממשלה צריכה להעביר בבת אחת כזה סכום ולתת לאנשים להחליט מה הם עושים איתו, לא בטוח שזה נכון, לא בטוח שינהלו את זה נכון, שאנשים יקבלו סכום גדול, אולי יוציאו את זה מההתחלה, אבל אני לא, אתה יודע, אני לא שולל. בסוף יש לכל דבר עלות ותועלת. כרגע העלות של להעביר לכל משק בית, גם אלו שלא צריכים 3,000 שקל, היא נמוכה משמעותית ביחס לתועלת שהעברת מהר לאלו שכן צריכים 3,000 שקל. הכל עניין של עלות ותועלת.
וגם אני אוסיף שכל מי שקיבל והוא עדיין עובד, הוא חי לבד והוא עדיין עובד, או הוא חי בית המשפחתי ובן או בת הזוג שלו עובדים, והוא לא צריך עכשיו את ה-2,000 שקל האלה, תעבירו. כל אחד מאיתנו במעגל שלו מכיר מישהו.
רציתי להקדים אותך עם זה ולקרוא, אבל הקדמת אותי.
אוקיי.
לקרוא למאזינים, מי שמכיר עמותות שיכולות לעזור בחלוקה של כסף ומוצרי מזון למי שצריך, אם זה מענפים שנפגעו, אם זה בלי קשר לענף, תפרסמו אצלנו באתר. אני חושב שזה בהחלט, מי שעובד, מרוויח, לא נפגע מהקורונה, פתאום זורקים עליו 2,000 שקל, זה מאוד נחמד.
בהחלט.
דרך אגב, אי אפשר להיסע עם זה לחול, אז באמת.
לא.
זה לא שאתה לא צריך 2,000 שקל, כולם צריכים 2,000 שקל, אבל יש אנשים שצריכים יותר.
וגם עוד משהו אחד, לא כל מי שצריך את ה-2,000-3,000 שקל, הם השכבה התחתונה, העשירון התחתון, יש גם הרבה מאוד ממעמד הביניים שיש להם נטל חובות, והבנק סוגר להם את הברז, והם עכשיו צריכים את זה, ממש בשביל ללכת לסופר ולהשלים רכישות לחודש הקרוב.
חד משמעית.
טוב, אוקיי, אז בוא כן, לפני שאנחנו עדיין בסעיף הראשון של התוכניות הכלכליות, בוא כן תסביר לי את האמרה של ביבי אתמול על ההלוואות. האם באמת אנחנו יכולים להלוות בסכומי כסף כל כך קטנים, שאנחנו יכולים פשוט לפזר תוכניות כלכליות ללא סוף? זה גם מתחבר למה שאמרת בהתחלה.
אז התשובה היא כן. כרגע, בגלל שהריבית במשק של בנק ישראל היא אפס, ובגלל שבנק ישראל בעצמו רוכש בשוק כל הזמן נגרות חוב ממשלתיות ודואג בעצם רכישות שהריביות על אותן נגרות יהיו נמוכות באופן יחסי, העלות היום של ממשלת ישראל לגייס כסף חדש, אם מסתכלים על אגרת חוב לעשר שנים, שזה הבנצ'מרק, זה 0.6% לשנה. ברגע שאם הממשלה, אם המדינה, בוא נגיד ככה, צומחת בקצב כזה או טיפה יותר גבוה, ההכנסות שיהיו ממיסים, כי בסוף צמיחה מייצרת גם הכנסות ממיסים, יהיו יותר גבוהות, בסוף העלות היא אמיתית, אפסית. אם מסתכלים על זה לטווח של 10 שנים, בהנחה שנחזור לצמוח באיזשהו שלב, אומרים פה על עלות שהיא באמת ריאלית, זה עלות אפסית.
כן, אבל אתה תצטרך מן הסתם להחזיר את החוב, את הקרן, במשך עשרות שנים.
אז יפה. עכשיו פה נכנס באמת העניין שכשתבוא התאוששות ותבוא צמיחה, האם נראה באמת את הממשלה משנה כיוון ומתחילה לצמצם הוצאות, להגדיל הכנסות, זאת אומרת, מעלים מיסים, מקצצים תקציבים, כדי להתחיל להחזיר את אותם חובות. בסוף, הממשלה, אתה יודע, זה כמו בן אדם שנמצא באוברדרפט, באיזשהו שלב, הוא צריך לקחת עוד עבודה ולצמצם הוצאות. וזו שאלה טובה. כרגע, מן הסתם, זו לא התמונה. אני לא חושב שאנחנו נראה אף אחד מעלה מיסים בשנה, אפילו שנתיים הקרובות. אבל כשתהיה התאוששות, אם תהיה התאוששות, ביום שאחרי הקורונה, זה יכול מאוד להיות שיקרה. אבל יש פה עוד נקודה, שאני חושב שהיא נקודה שהופכת להיות ככל שעובר הזמן, ואנחנו ממשיכים בדרך הזו, זו נקודה למחשבה, שאנחנו מנסים לחזות איך יראה העולם שלנו עוד 3 שנים. בכל העולם, התמונה היא די דומה, כמו שאמרנו. גם בארצות הברית, הממשל זורק כסף כמו משוגע, וסביר להניח שבשבועיים הקרובים יעשו עוד תוכנית שם, כי התוכנית הנוכחית מסתיימת בסוף החודש, אז כמו שפה העריכו עד אמצע 2021, גם טראמפ ירצה להעריך, כי יש לו בחירות בנובמבר, וישפחו עוד כמה טריליונים, ובאירופה אותה תמונה, וביפן, וכל העולם פחות או יותר באותה תמונה, ובאים הבנקים המרכזיים וקונים את אותה נגרות חוב, כדי לעזור לממשלות לגייס את החוב הזה, לגייס את הכסף הזה שהן צריכות בריבית נמוכה. עכשיו, אם זה נמשך תקופה ארוכה יחסית, ואני מזכיר שבארצות הברית, אירופה, יפן, הבנקים המרכזיים קונים אגרות חוב לא רק מהקורונה, הם קונים אגרות חוב כבר קרוב ל10 שנים. אנחנו יכולים להגיע למצב שבו הבנקים המרכזיים מחזיקים חלק מאוד גדול מהחוב הממשלתי. זאת אומרת שבעצם יש לנו את הבנק המרכזי מצד אחד, את הממשלה מצד שני, בסוף, אתה יודע, זה שני צדדים של אותה ישות של המדינה, ואחד חייב לשני, זה כאילו אתה חייב לעצמך כסף. ויכול להיות שהפתרון בלונג רן, אני לא יודע אם בישראל זה נכון, אבל בארצות הברית, יפן, אירופה, זה נראה כמו פתרון קסמים, אבל אני חושב שבלונג רן לשם העולם הולך, יבוא הבנקים המרכזיים שכבר יחזיקו 50-60% מהחוב שיש לממשלה בכלל, ויגידו לממשלה, את יודעת מה? אני מוכל לך, אנחנו מוכלים לכם על החוב. ואתה, כאילו אתה עושה תספורת לעצמך. אז נשמע כמו פתרון קסמים, ברור שזה לא לכל דבר יש עלות, העלות פה זה הסיכון שאתה מייצר, אתה מדפיס כסף, אתה מייצר סיכון למטבע, הסיכון אינפלציוני, הוא לא מתממש בינתיים. אז אם זה ימשיך ככה והוא ימשיך לא להתממש ולא תהיה אינפלציה, יכול להיות שנגיע לשם. יש את הסיכון שאתה בעצם פוגע בחוסכים, כי אתה שומר את הריביות כל הזמן נמוכות, אז מי שחוסך כסף לא מקבל על הכסף שהוא חוסך לפנסיה, למשל ריביות גבוהות, כמו שהוא יכל היה לקבל בשוק חופשי. אחת העלויות זה שהשוק הוא לא חופשי, עלות משמעותית, אנחנו באמת בשווקים שיש לנו גורם עם מדפסת שמתערב בהם כל הזמן, אבל עוד פעם, כמו כל דבר, עלות מול תועלת, יכול להיות שבעוד כמה שנים, יכול להיות 3, יכול להיות 5, יכול להיות 7, אם נמשיך במגמה הזאת, שבנקים מרכזיים קונים חוב וקונים חוב וקונים חוב, והם לא יפסיקו, וכל עוד אין אינפלציה כנראה שהם לא יפסיקו, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שבעצם המדינות עושות ריסטארט, עושות בעצמן, מוכלות לעצמן על החוב, פתאום החוב יורד, ואפשר עוד פעם להתחיל לעשות השקעות ותשתיות ולהוריד מיסים, ולא צריך לעשות את הצמצום הזה. עכשיו, מדינות כמו ישראל, שמה לעשות? המטבע שלנו, השקל, הוא לא מטבע רזרבה עולמי, כמו האירו, הדולר או היין, ואנחנו בסוף כלכלה קטנה, שגם מאוד תלויה בחוץ, בסך החוץ, והמטבע שלה, למרות שבשנים האחרונות הוא מאוד יציב, יכול בקלות, וראינו את זה לא פעם ולא פעמיים בעבר, פתאום לחטוף ולרדת, לעבור פיחות בצורה חדה. במדינות כאלה זה יותר מורכב, כי אם אתה מאבד אמון במטבע, אם אתה מאבד אמון בבנק המרכזי, אם אתה מאבד אמון בממשלה, כמו שהיה לנו ב-2001, אז המטבע פתאום עושה המון צרות, ואז ראינו את השקל דולר קופץ, והייתה אינפלציה, והריביות עלו אז מאוד בחדות פתאום, כדי לעצור את האינפלציה. אז זה יותר מסוכן במדינות כמו ישראל, אבל במדינות
הגדולות... אבל לטווח ארוך.
כן, במדינות הגדולות, בטווח ארוך, זה נראה כמו הפתרון שכולם ינסו אולי ללכת אליו. אני לא רואה ברירה אחרת.
טוב, זה מחבר אותנו לנושא השני, שגם מן הסתם התחלת לדבר עליו, שזה נקודה נוספת מרכזית במשבר הזה, שזה בנקים מרכזיים וחוב. תראה, על הגירעון אנחנו עוד מעט נדבר, גם הנגיד היום מתראיין בגלי צהל ואמר כמה דברים מעניינים, אבל רק כדי לסגור את הפינה הזאת של הבנקים המרכזיים, יותר ויותר ככל שהמשבר הזה מתקדם, אנחנו ניתן לראות שהבנקים המרכזיים הם בעצם התרופה ולא הבעיה.
הם גם לא התרופה, הם האקמול.
האקמול.
כן. בנקים המרכזיים, כל מה שהם עושים, הם בועטים את הפחית במורד הרחוב. זה מה שהם מסוגלים לעשות. הם לא יכולים להחיות הכלכלה. כדי להחיות כלכלה, הכלי שיש לבנק מרכזי לעשות את זה, זה ממש להוריד את הריבית. אם הריבית הייתה 5% ופתאום אתה מוריד אותה ל2%, אתה מקל מאוד על אנשים. כי לקחת הלוואה, פתאום ההלוואה הזאת, ההחזרים החודשיים שלך יורדים משמעותית, יש לך כסף לצרוך. זה שינוי מהותי. אבל הריבית כבר הייתה אפס, אין איפה להוריד אותה. לכן הכלי החזק, הפטיש של הבנק המרכזי לא נמצא בארגז הכלים, ומה שיש להם זה כאלה יזמלים קטנים, ומה שהם עושים, דרך זה שהם קונים אגרות חוב, דרך זה שהם מתערבים בשוק ההלוואות בבנקים. למשל, בוא נבין באיזה עולם אנחנו חיים רגע, נצא רגע מישראל, כי כן. בישראל אנחנו עוד ככה, זה עוד בקטנה מה שנקרא, בארצות הברית, הפדרל ריזרב קונה הלוואות שהבנקים נותנים אליו. אתה אומר לבנקים, אתם תוציאו הלוואות לעסקים למשל, או לצרכנים, ואני אקנה את ההלוואות האלו מכם. יום אחרי, בעולם כזה לבנק מסחרי בארצות הברית, אין לו בעיה לתת הלוואה להומלס.
כן.
אכפת לו, למחרת הוא מוכר את הלוואה, הוא לא לוקח שום סיכון. באירופה, הבנק המרכזי נותן הלוואות לבנקים בריבית של מינוס אחוז. זאת אומרת, הוא משלם לבנקים אחוז כדי שהם ייקחו ממנו כסף. עכשיו, אם אני בנק באירופה, נגיד בצרפת, אז אני נותן לאנשים אשראי, נגיד משכנתה, או אשראי צרכני לקנות רכב, אבל אני אקחו בריבית אפס, לא צריך ריבית. אבל לכסף הזה אני מקבל אחוז מהבנק המרכזי, אז אני מרוויח. אז יש פה סוג של כלכלה מאוד מעוותת, כאילו אתה מדפיס כסף, נותן דרך המערכת הבנקאית, נותן, מוציא אשראי שאולי לא היית מוציא בימים רגילים, אבל זה לא מחיה את הכלכלה. הדבר היחיד שזה מאפשר, זה למנוע משבר. למנוע מצב שבו מישהו צריך להחזיר חוב, הוא לא מצליח. אז אומרים לו, אל תדאג, בוא נדחה את החוב הזה לעוד 5 שנים, בינתיים שלם ריבית אפס. אז כאילו, לא אכפת לו לדחות את החוב. אין פה משהו שבאמת מחיה את הכלכלה. כשבנק ישראל קונה אגרות חוב קונצרניות בשוק, שהוא התחיל לעשות את זה, הוא עוזר לפירמות לגייס כסף בריבית נמוכה יותר. האם זה מה שיעזור לפירמה שאין לה יותר לקוחות, או שהפעילות הכלכלית שלה מאוד מאוד נפגעה? לא. העלות מימון, כן, ירדה קצת, אבל זה לא מעביר אותה פתאום לרווח. זה כן מונע ממנה המצב שאם היא צריכה מחר למחזר קווי אשראי, לקחת חוב נוסף, היא יכולה לעשות את זה בריביות נמוכות ולא להיתקע מול שוק השבורה. אז כל מה שהם עושים זה kicking the can, מה שנקרא באנגלית, בועטים את הפחית במורד הרחוב, מחכים ליום הזה שהכלכלה תתאושש. הכלים לאושש את הכלכלה נמצאים בידי הממשלות, לא הבנקים המרכזיים, והכלים האלו צריכים לכלול דברים שעוד לא נעשו בישראל, מתחילים לראות אותם במקומות אחרים, שזה צעדים להאצת הצמיחה, השקעה בפרויקטים, תשתיות, יצירת מקומות עבודה. בואו נבנה כבישים, קשרים, מנהרות, נייצר מקומות עבודה. הכשרה תעסוקתית של אנשים מסקטורים שכנראה בשנתיים הקרובות ימשיכו לדשדש, בואו נעביר אותם לסקטורים שיכולים לחזור ולצמוח מהר יותר. צעדים כאלו לוקחים יותר זמן, הם פחות פשוטים, הם לא תמיד עובדים, ולכן זה לוקח זמן, מה גם שאין תקציב, אז כל מה אומרים לנו בחוק ההסדרים החדש, יהיו רפורמות, יהיו רפורמות, בינתיים רוב הרפורמות שראינו שיכולות להיכנס, דברים שכבר חשבו עליהם לפני 5 שנים ולא הספיקו לעשות, הצעדים האלו זה מה שצריך לעשות כדי לייצר את ההאצה המחודש, כשתהיה התאוששות, שהיא תהיה מהירה.
כן, אבל צריך גם לזכור שאנחנו גם דיברנו על זה, אני חושב באחד הפרקים האחרונים, שאחד התפקידים של בנק מרכזי זה לייעץ לממשלה, היועץ הבכיר של הממשלה. ודבר ראשון, ואני חושב, לפחות לתחושתי, שבמשבר הזה יותר מקשיבים לבנקים המרכזיים. אתמול זה דוגמה לא טובה, כי בדיוק הנגיד אמר ברעיון שאף אחד לא התייעץ איתו על התוכנית הזאת, שזה לדעתי ביזיון אחד גדול.
אף אחד באוצר לא התייעצו.
נכון, כן, שזה בעיה אחרת, כן. אני לא בטוח שעם שר האוצר התייעצו, אבל אל תתפסו אותי במילה. בכל מקרה, אני אגיד, עכשיו למשל מדובר על האם יהיה סגר שני או לא יהיה סגר שני או כן או לא, אני אגיד באופן חד משמעית אומר, תקשיבו, אתם הולכים פה לסגר שני, זה יעלה, קחו בחשבון, שזה יעלה לכם לפחות 40 מיליארד שקל ו3% תוצר. זאת אומרת שאין שום ספק שכשיחליטו ללכת לסגר או לא, הדברים האלה של הנגיד יעמדו מול העיניים, ופה הנקודה החשובה של הבנקים המרכזיים במשבר הזה. הם אלו שמזהירים אותך, הלו, קח בחשבון, אתה מקפיא את הכלכלה עוד הפעם.
כן, נכון, אבל הם גם אומרים הרבה דברים אחרים, שכנראה פחות מקשיבים. זאת אומרת, גם בנק ישראל בא ואומר לממשלה, תוכניות להכשרת עובדים, השקעות, תייצרו, איפה החלק הזה בתוכנית? אתה יודע, דיברנו על המענקים כי זה קרה אתמול, אבל היה לנו לפני זה עוד תוכנית כלכלית שלמה, מאבטלה עד אמצע 2021, ומענקים לעצמאים, כאילו שכחנו ממנה, אנחנו חיים מיום ליום, אבל הייתה פה תוכנית גדולה, שהיא עוד, אם אני לא טועה, סביבה 50 מיליארד שקל, צפויה להיות, ובעיקר היום אנחנו שואלים, כולם שואלים את עצמם, האם גם המענקים האלה שהובטחו בכלל יגיעו, כי המענקים הקודמים בינתיים עוד לא ממש יגיעו, האם אלה כן יגיעו, אבל זה שנותנים לאנשים אבטלה עד אמצע 2021, תשמע, זה סיפור גדול. באים הבנקים המרכזיים לא רק בארץ, אבל גם בארץ, ואומרים לממשלות, זה בסדר, זה חשוב, כי זה מאפשר לנו לשמור את הראש של הציבור מעל המים. בלי זה אנשים ירבו ללחם. זה חובה, אין ברירה, אבל זה לא מספיק. צריך גם לייצר דברים שיאפשרו לנו לצאת מהמשבר, לצמוח. ואלה דברים, מה לעשות? הם הרבה יותר מסובכים מסתם להעביר כסף.
בהחלט.
אז באירופה אתה מתחיל לראות. בבריטניה יש כבר תוכנית השקעה ותשתיות. בארצות הברית זה מחכה בעיקר לבחירות, כי ביידן רוצה לעשות את זה בעיקר בעולם של אנרגיה ירוקה, ולייצר דרך שם הרבה משרות. טראמפ רוצה לעשות את זה במקומות אחרים, אבל שני הצדדים רוצים להוציא לפועל איזושהי תוכנית. אז זה יחכה כנראה לאחרי הבחירות. בארץ אין לנו עוד, יש לנו בעיקר בכל תוכנית שיוצאת, יש במצגת עמוד שאומר, נעבוד על תוכניות להאצת הצמיחה.
כן.
מה, מי, מו, אין שום דבר בינתיים. אבל זה התפקיד של הממשלה. פה בנק מרכזי לא יכול לעזור. הוא יכול להגיד לה לעשות, אבל זה רק ייעוץ.
אז אנחנו בדיוק מפה לוקחים לנקודה נוספת שהיא מאוד מהותית במשבר הזה, וזה כמה מהר שוק העבודה, בכלל, בעולם ובישראל, הסתגל למצב החדש, שבוודאי יהיה פה לא מעט זמן, ואני מדבר על מהעבודה מהבית, ועד לטיפול בעובדים עצמם. אתה יודע, רק אתמול שמענו כמה עשרות עובדים במסעדה, בברסרי, בתל אביב, סוגרים את המסעדה כי... אין עובדים, כן, צריך, לעשות איזשהו אדפטציה לדבר הזה.
חובה, וכמה שיותר מהר יותר טוב, ומי שידע לעשות את האדפטציה הזאת, הוא יצליח לצאת במשבר במקום טוב יותר. לפעמים דרך אגב, המשברים האלה ממש משנים את המפה של השחקנים בתחומים מסוימים, ומי שבעבר היה מקום שלישי, פתאום הופך להיות מוביל בזכות דברים כאלו. תראה, יש שני דברים, אני חושב, מהותיים ביותר לשוק העבודה. אחד, זה העניין של עבודה מהבית. עכשיו, בסדר, לעבוד מהבית זה בסוף לשים תוכנה וזום, כן? זה לא סיפור, אבל יש גם מתודולוגיות של עבודה מהבית. צריך לשנות את כל המתודולוגיות עבודה. כל כמה זמן עושים פגישה, איך עושים את הפגישה, על מה מדברים בפגישה כזו, על מה מדברים באימיילים. זו שיטת עבודה אחרת לגמרי, ומי שיבין את זה כמה שיותר מהר וישנה את המתודולוגיות העבודה שלו, כדי להסתגל לעולם הזה ולהגביר את הפריון, כי אם אתה נשאר עם השיטות עבודה הישנות שלך, רק אתה עושה אותם במקום בפרונטלי מהבית, כנראה יש לך פגיעה בפריון, כפירמה. אם תדע לעשות את ההסתגלות, ואני לא מומחה לשוק העבודה, אבל אני מניח שיש כבר מתודולוגיות כאלה כתובות, וזרימה של מידע בין חלקים שונים בחברה, איך יותר נכון לעשות אותם שכולם בבית, וכן הלאה וכן הלאה, מי שידע לעשות את זה יצא מחוזק. הדבר השני, זה העניינים האלה של הבידוד. תראה, היום מעסיק צריך לקחת בחשבון שבכל רגע נתון חלק מהעובדים שלו יהיו בבידוד. הוא נכנס לשבועיים, יוצא, מישהו אחר נכנס. זה יקרה כל הזמן, אתה יודע, הרי כן. אם אנחנו חיים בשגרת קורונה, אם אנחנו לא מצליחים להעלים אותה, ואנחנו לא מצליחים להעלים אותה, אז כל הזמן מישהו אחר יקבל הודעה שהוא צריך להיכנס לבידוד, אז שבועיים הוא יהיה בבית, יעבוד יותר, יעבוד פחות, יכול להיות שגם, אתה יודע, בסוף מישהו בבידוד גם הוא ימי מחלה, יכול להיות שתהיה החלטה שהוא לא עובד כשהוא בבידוד, בטח כשאתה בבידוד עם משפחה, אז יותר קשה לך. בקיצור, צריך לדעת להסתגל לדברים האלו, the sooner the better, ואני חושב שזה אחד האתגרים היום, הגדולים ביותר של פירמות בכלל, ושל המחלקות של כוח אדם בפרט.
בוודאי גם פתרונות יצירתיים למה אתה עושה בספייס הענק שיש לך, בגלל שאנשים לא מגיעים עכשיו.
כן, על זה אני אפילו לא דיברתי, כן. שוק הנדלן, ואיך אתה באמת משנה את הכיוון הזה. ודרך אגב, עוד נקודה שלא דיברנו עליה, של נדלן בכלל, האמירה שיקחו משרדים ויתנו להם בעצם, יהפכו אותם למגורים. עוד פעם, זה דברים שמה לעשות, בישראל לוקחים המון 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 זמן, עד שמשנים את התוכנית ומאפשרים, צריך לעשות את הדברים האלה מאוד מהר, כי ברור לנו שתהיה ירידה בתפוסה במשרדים, the sooner the better.
כן, והנושא האחרון שאנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, לא רופאים ולא מומחים ברפואה, תראה, בכל התחום הבריאותי ובכל החקירות אפידמיולוגיות, אנחנו לא טובים. אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק עליי, אנחנו פשוט לא עושים את זה כמו שצריך. השליטה בדאטה שלנו היא לא טובה. אנחנו לוקח לנו יותר מדי זמן. אתה יודע מה? אני אספר לך איזה סיפור קצר שסיפרו לי היום על עובדת באחת החברות המעסיקות הגדולות בישראל. היה להם עובד שהוא חולה מועמד במשרדים, באחד המשרדים של החברה, ועשו לו ממש חקירה ראשונית אפידמיולוגית במקום, ושאלו אותו ליד מי היית קרוב, והשם שלה היה הראשון, השם הראשון שעלה. והיא ידעה את זה, והיא הכניסה את עצמה לבידוד, אגב, היא לא חולה, היא לא מאומתת, לא כלום, עשתה כבר מאז בדיקות, הכניסה את עצמה לבידוד. אחרי 10 ימים, מתקשרים אליה מהמשטרה ואומרים לה, שלום, גברת, את צריכה להיות בבידוד. היא אומרת לי, עכשיו אתם מתעוררים? הוא אמר לכם את זה באותו יום, עכשיו אתם מתקשרים אליי. מה? ככה אנחנו לא נשתלט על הדבר הזה.
כן, אתה יודע, סטארט-אפ ניישן, עוד פעם.
כן.
אנחנו אמורים להיות הכי טובים בדברים האלו. אבל העסק כרגע לא מנוהל בצורה מספיק טובה, וצריך להשתפר. אני חושב שבסוף, האמת שאתה יודע, אם יש דבר אחד שאפשר להגיד, שאולי, מה לעשות, מקל על כל הכעס וביקורת, זה שבאמת לאף אחד אין מושג.
כן.
וזו נקודה שכל הזמן, אני חושב, אנחנו כולנו צריכים לזכור, כי קל מאוד לבקר, קל מאוד להאשים, אבל בסוף גם, לא רק מקבלי החלטות, המומחים שמייעצים למקבלי החלטות לא באמת יודעים, וכל יום מגלים דברים חדשים על הווירוס, ועל איך הוא מדביק, ועל איך הוא פוגע באוכלוסיות שונות וכן הלאה. כרגע לפחות ממה שיודעים, יודעים שיש בגדול שתי אפשרויות. אפשרות אחת, השיטה הסינית. סגור את כולם בבית לכמה שבועות, בלי לצאת, מרתחים את הדלתות. כן. לא יוצאים, כמובן שמבחינה כלכלית זה יכול להיות אסון, אלא אם כן הממשלה באמת דואגת מבחינה כלכלית לתת לאנשים הכנסה. בסין הייתה חלוקת מזון במחוז חובי, ממש הממשלה דאגה להביא לאנשים אוכל הביתה. אז זו דרך אחת, כנראה במערב אף מדינה לא יודעת לנהל כזה דבר, זה היתרון של להיות דיקטטורה. הדרך השנייה היא להתנהל בשקרת קורונה, וזה מה שאנחנו רואים היום, כשפה יש, אני חושב, שתי, עוד פעם, אנחנו לא מומחים בתחום, אבל שני יעדים מרכזיים, שלמדנו שהם כנראה היעדים, אחד, שמירה לאוכלוסייה בסיכון, ואני חושב שזה נעשה היום, בהתנדבות או לא בהתנדבות.
נכון.
אבל אתה רואה פחות ופחות, את השיעור נדבקים של אוכלוסיות בסיכון יורד, והדבר השני זה מניעה של העלייה בעקומה של החולים קשה או של המונשמים, שזה בסוף בא אחד עם השני, הדברים האלו, וכנראה שזו הדרך היחידה. כדי לעשות את זה, צריך לעשות בדיוק את מה שאמרת, למנוע את ההפצה, את השרשראות, ובשביל זה צריך הרבה דאטה, צריך להיות מאוד יעיל, מאוד מהיר, לעבוד כמו כירורג, שיהיה לנו בהצלחה.
כן, באווירה אופטימית זאת, בוא נעבור לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. היה השבוע, אני מתחיל.
יאללה.
כתבה מאוד מעניינת שקראתי על ההשלכות של, אחת ההשלכות של הסגר שלא בטוח שאנשים חשבו עליהם, וזה חיות המחמד. לרוב האנשים יש או כלב או חתול, אם יש להם חיית מחמד, זה או כלב או חתול. אז הם אמרו שאין שום בעיה עם החתולים, אם אתה נמצא איתם יום שלם בסגר, והם פשוט בחנו את ההשלכות של מה קורה. עכשיו, החיית מחמד שלך הייתה רגילה לא להיות איתך בבית במשך 8, 9, 10 שעות, ופתאום אתה עכשיו מבחינתה הגעת וכל חייך אתה מקדיש בשבילה. אז הם הפרידו בין כלבים וחתולים, וחתולים הם אמרו, תשכחו מזה, הם יסתדרו, גם אם תחזרו לעבודה, הכל יהיה בסדר.
אתה לא באמת מעניין אותם.
אתה סתם, תמונה על הקיר.
משהו שנוח לטפס עליו.
ומביא אוכל מדי פעם, כן. אז זה שמו בצד. עכשיו, כלבים הם אמרו שזה הרבה יותר בעייתי, והם מפתחים חרדות והם מפתחים בעיות, והם נתנו גם כמה שיטות. הם אמרו, תשימו שיטה אחת, אתה צריך לסגור את הכלב ממש, גם כשאתה בבית, באחד החדרים, לסגור את הדלת למשך שעה, שעתיים, כל יום, בשביל להרגיל אותו. כן, והשיטה השנייה זה גם לקשור אותו עם רצועה לחדר אחר בבית שהוא פתוח, נגיד יש לך חלל משותף של מטבח וסלון, לקשור אותו עם רצועה ולשבת בסלון. משהו, אני אומר לך, אני מדבר פה מפוזיציה, כי יש לי שניים כאלה, שני כלבים בבית, שום סיכוי שזה יעבוד, אבל זו נקודה שגרמה לי לחשוב על זה.
עברנו מחברה שמעלה את ערוץ הכלבים בטלוויזיה, שיהיה לכלבים מה לעשות שאנחנו לא בבית.
כן.
לחברה שאומרת, אתם יודעים, אנחנו בבית, אתם לא.
כן.
אנחנו קושרים אחר בחדר. נפלא, נשמע טוב. טוב, הסיבור שלי הוא פחות, חשבתי שהוא יהיה פחות אופטימי, אבל באמת שאני כבר לא יודע. אני פשוט יצא מחקר חדש של אחד הארגונים העולמיים באוניברסיטת וושינגטון, שעוקב אחרי בריאות ופריון בעולם, והתחזיות שלהם לגבי הפריון, גודל האוכלוסייה בעולם, הן פשוט מדהימות. כמובן שתחזיות לטווח מאוד ארוך, אנחנו יודעים שהן נכונות לכרגע, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 50 שנה, אבל כרגע דמוגרפיה זה משהו שמאוד קשה לשנות אותו. זה לוקח באמת עשרות שנים, וכרגע לפי הערכות שלהם, אנחנו נראה עד 2060 את אוכלוסיית העולם גדלה ל-9.7 מיליארד איש, אבל ב-40 שנה שלאחר מכן, עד 2100, בגלל ההזדקנות של האוכלוסייה, שכבר היום קורית בלא מעט מדינות, אנחנו נראה את אוכלוסיית העולם מתכווצת ל-8.8 מיליארד איש. והמשמעות היא אדירה, ירידה של 1.7 מיליארד איש בעולם. זה דברים שלא חלמנו שקורים. תראה את המספרים, למשל, על דווקא יפן, שאנחנו יודעים שאוכלוסייה שם מאוד מאוד מבוגרת יחסית. אנחנו מדברים על זה שכרגע יש שם 128 מיליון איש, עד 2100 אמורים להיות שם 60 מיליון איש, ביותר מחצי התכווצות של האוכלוסייה. ויש לזה השלכות כלכליות אדירות, כמובן מבחינת אינפלציה, מבחינת צמיחה, מבחינת הפירמות, יש לזה המון המון השלכות. ספרד, שאנחנו יודעים שיש לנו אוכלוסייה מאוד מבוגרת, מ-46 מיליון ל-23 מיליון, בדיוק חצי. איטליה, מ-61 ל-31, ודווקא מקומות שאותי הפתיעו, זה תאילנד, מ-71 ל-35 מיליון איש. אני לא יודע שתאילנד יש בעיה דמוגרפית כל כך קשה, ודרום קוריאה, מ-53 מיליון ל-27 מיליון. המקומות שגדלים וצפויים להמשיך לגדול בקצב מאוד מהיר, זה הרבה מדינות באפריקה בעיקר, ניג'ר, צ'אד, דרום סודן, מקומות האלו יש גידול מאוד מהיר של האוכלוסייה, ואם לא ישתנו הדברים, אז אנחנו נראה בעצם שינוי גלובלי מבחינת אזורים, ואיפה יש אוכלוסיות יותר גדולות, ואיפה יש כוח עבודה יותר צעיר, יותר גדול, שאפשר להעביר לשם מפעלים וכן הלאה.
אגב, אנחנו לא, אנחנו קטנים מדי בשביל הרשימה?
כן.
טוב שכך, אני חושב. אוקיי, תודה רבה שהזנתם להשתמע בשבוע הבא.